עכשיו הפרשנים, יעקב ריבלין, אבי בלום, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
החקיקה ערב מתקדמת טוב, לקראת שנייה ושלישית, שומעים גם על המתווה של אלבשן וגם מתווים נוספים. אין באמת שיח בין הצדדים, רואים את ההפגנות מהצד ההוא. אני שואל אותך, יעקב, בתחושות אינטואיציות, אתה יודע, בלי להיות נביא, אבל כמו שאתה נמצא היום בכנסת ושומע ורואה, לאן זה הולך?
טוב, לפני שנגיע לתחזיות, בואו נתרקד רגע בהווה. לממשלה הזאת אולי אין הרבה שכל, אבל יש לה הרבה מזל. אני רוצה להזכיר ששבוע שבא אנחנו דיברנו פה על המגמה הזאת של יזמי הייטק להוציא הון לחוץ לארץ, ולגרום לכדור שלג, שיביא לקריסת בנקים, וכתור לשרוף פה את האסמים, ולקוות שרק האיום הזה ירתיע את הממשלה. ופתאום, ביום חמישי שעבר, קורס לבנק המרכזי של הסטארט-אפי והייטק בארצות הברית. היום אנחנו שומעים על קריסה של בנק אחד, ובאופק יש קריסות של בנקים נוספים בארצות הברית. אז זה אומר שכל מי שחושב להבריח עכשיו כסף מהארץ לחוץ לארץ יחשוב 10 פעמים, ואני כבר שומע שהיום בצהריים יש כבר מגמה של כסף שחוזר לארץ ומשקיעים בחוץ לארץ. בתחום ההייטק שמעבירים כסף לכאן, כי הבנקאות הישראלית, ברור השם, היא חזקה ומפוקחת. אז זה אחד מכלי הנשק המרכזיים של אנשי הרפורמה שעבד להם, האנטי-רפורמה שעבד להם. עוד התפתחות מעניינת, שנשק הסרבנות גם כן כנראה קצת מיצה את עצמו, כי אחרי שהפקד החיל הדיח אלוף משנה אחד, והוא חזר על 4, אנחנו לא שומעים על סרבנים ופורסמים נוספים. שני הכלים, אומדן ששני הכלים האלה זה מכה גדולה למתנגדי הרפורמה. מה שנשאר להם זה ההפגנות הפראיות, וכמובן, על זה אנחנו נדבר בהמשך, שאבי יגיד בי את דעתו, כמובן נשק יום הדין של ביטול החקיקה על ידי בגד, זה תמיד נשאר.
אוקיי, אז אבי, אני איתך, כי אנחנו רואים מצד אחד את המחוקקים, הקואליציה הולכת על החקיקה הזאת עד הסוף, לא שומעים על שיחות, על פשרה, על כינוסים דרמטיים, כל אחד מתבצר בעמדה שלו, אז האם זה עובר איזה איזה, אבי?
א', אין צד שני. אנחנו שומעים היום מהכיוון של נתניהו, שככל שזה תלוי בו, הוא יביא איזשהו ריכוך חד צדדי. גם אם לא יהיה, אנחנו רואים שאין פרטנר מהצד השני, אף אחד לא מעיז להרים את הכפפה, כולם מפחדים מהבייס שלהם, מהמפגינים, מהלחץ ברשתות. והשאלה הגדולה, אני מציע, יעקב הציע לשים לב להווה, אז אני מציע לשים לב להווה לעוד אלמנט. הקרב עבר מהרחוב, ששם אנחנו באמת רואים די מיצוי של האירוע הזה, ואנחנו רואים כבר קדימון לקרב האמיתי במשבר החוקתי. ובעיקר זה רלוונטי להתמודדות מול היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שעד עכשיו, איך אומרים בספורט, יש לה 3 מ-3. בכל 3 האירועים שהיא הייתה בקרב מול הממשלה, זה מתחיל מהעניין הזה של חוק דרי, שהיא הצליחה להביא לכך שדרי נמצא מחוץ לממשלה. דבר שני, שאולי זה היה בסוף לרעת המערכת, אבל היא בפועל, היא הוציאה את נתניהו לנבצרות בדבר הכי מהותי בקדנציה הזאת, שזה הנושא המשפטי. אנחנו לא רואים את ביבי מעז, תדע, אמירה פה, אמירה שם, זה כמו הבדיחות על הבעל שמעז לחרוג מהמשבצת שאשתו תחמה לו. אבל, והדבר השלישי, ראינו אותה עושה את זה לאיתמר בן גביר, והתגובה שלו, וגם התגובה של הממשלה, נמדה על כך שהם לא באים לשבור את הכלים. אף אחד לא קרא לפיתוריה. אפילו לא איתמר בן גביר שאמר, הממשלה תצטרך להתכנס, ולהכריע. אנחנו מדברים כמובן על פיתורי מפקד המחוז. ואנחנו מגיעים כאן, כשאנחנו מדברים על כך, חשבנו שזה יהיה רק אחרי הקריאה השלישית. אנחנו כבר עכשיו מגיעים למיני משבר חוקתי, ונכון לעכשיו אנחנו רואים את הממשלה ממצמצת ראשונה, ואז אני מתחבר בזה למה שיעקב אמר. מה יקרה ביום שיגיע הדבר האמיתי ובג"ץ יפסול את החקיקה? לפי הקדימון לפחות, הממשלה לא נראית מי יודע מה.
טוב, מעניין. אני רוצה לעבור איתכם רגע לעוד נושא, כי בסוף, אם הולכים על זה כמו שזה יעקב ואבי, וזאת הרפורמה כמו שאנחנו רואים, ונתניהו ייתן את הריכוך שלו בדיוק כמו שאתה מתאר, ובוא נניח שינויים קוסמטיים כאלה ואחרים, ולא ישבו לפשרה. והאופוזיציה בסדר, היא תצא, היא תחרים את ההצבעות, בסוף זה עובר. יום למחרת, יעקב ריבלין, מה קורה לדעתך? מה אמור לקרות?
אני לא צריך להיות נביא בשביל יום אחרי שהחקיקה עוברת, יש עתירה לבגעת. עכשיו יש שתי אפשרויות, או שבגעת היא כבר מועד לדיון, או שהיא יוציא צו ביניים שיקפיא את החוקים, ואז הוא ידון בהם בעוד 2. הרי בית משפט יכול לעשות ככל העולה על רוחו. אמר לי פעם שר בממשלה שנשיא בית משפט העליון בישראל, יש לו כוח יותר מבלדימיר פוטין, כי פוטין הוא צריך להסביר למישהו מה הוא עושה, אבל אסתר חיות לא חייבת להסביר לאף אחד. אז המישור יעבור כמובן למישור המשפטי, תהיה פה התנגשות חוקתית, הממשלה לא יכולה להפר החלטות של בית משפט עליון. מה שכן יכולה לעשות, להעביר חוקים שישגרו את השופטים, כמו למשל הורדת גילת פרישה מ-70 ל-67, איך בג"ץ ימסור חוק הזה, הם משווים את מעמדם למעמד כולם, לבטל את שיטת הסניוריטי ופשוט להטריף את המערכת. זה הדרך היחידה שיש להם, אני מניח שאנחנו מגיע לזה, עד כמה זמן יש לנו עד סיום המושב, יש לנו את עוד שבועיים שלושה, והחוק הראשון שאני כבר אומר לכם שיעמוד במבחן בג"ץ, זה חוק דרי 2. כי החוק הזה צריך תשובה מיידית, כבר יש לך החוק עובר.
וגם הוא לא חלק מהרפורמה, הוא חוק ספציפי
ש... הוא דיבורים, ודאי שהוא חלק מהרפורמה. כמו שחוק הנבצרות הוא לא חלק מהרפורמה.
כן, ברור שהכל נמצא תחת אותה כותרת, אבל...
וכמו שהחוק הצרפתי שידענו שיגיע, של דודי אמסלם, אבל למה הבג"ץ צריך לטפל מיד בחוק דרי 2? כי אם הוא לא יוציא צו ביניים, דרי מיד חוזר לשולחן הממשלה יום למחרת. אז ודאי שיהיה כאן איזשהו צו כדי למחון את זה ולתנוע מצב כמעט בלתי הפיך. לכן כל הדיבורים האלה, בסופו של דבר, אנחנו לא מצליחים להוציא את הכוח מיד השופטים.
ואנחנו מגיעים אגב, יכולים להגיע, כשדיברנו על זה, זה נראה לנו כמו אפוקליפסה. אבל תשים לב, נתניהו דיבר על זה היום, בדברים שהיו מונחי יסוד, שהממשלה היא זו שמכתיבה את הטון, גם למפכ"ל וגם לרמטכ"ל, אתה רואה שזה לא קורה, אתה שומע מכיוון הצבא אמירות שמהן משתמע לפחות מכיוונו של הרמטכ"ל, שבמקרה של דילמה, או לפחות קולות שעלו מסביבתו, אז הוא יקבל את הכרעת בית המשפט, אתה רואה את המפכ"ל שנחשב עד היום לאיש שיחסית נוטה ימינה, פתאום מדבר אחרת, מונע מניצבים לדבר עם השר לביטחון לאומי, עם השר הממונה, ובעצם די מקבל עליו לא רק את מרות בית המשפט, אלא את מרות היועצת המשפטית לממשלה. למרות שהחוק מסמיך את איתמר בן גביר, את השר הממונה, לפטר ניצבים, והיא אפילו לא דיברה אותו. אתה רואה את ההתנגשות הזאת קורית כבר עכשיו. ויש תחושה שהימין הגיע למערכה הזאת כשהוא לא מספיק כוחה. זאת אומרת, ליריב לוין הייתה תוכנית, הוא לא שיתף באף אחד.
הוא לא צפה גם את עוצמת ההתנגדות הזו, כי אתה לא רואה תקשורת נגדית, אתה לא רואה שום קו הסברה חזק ממול.
ועל זה נאמר, ואני אתן בבקשה ליעקב בעל הניסיון, תשועה ברוב יועץ. לא ישבו עם חכמי השבט, עם אריה דרעי, עם נתניהו, עם כל החבורה, תדע מה, אפילו עם בצלאל סמוטריץ', וכן, גם איתמר בן גביר ומשה גפני.
משפט אחרון של יעקב.
סוף מעשה במחשבה תחילה, להגיד איך נערכים בזה. זה לא קרה, אנחנו רואים את התוצאות. איך אמר יעקב? יש גם מזל. אז אולי בסוף המזל הוא זה שינצח לקואליציה את התהליך הזה.
ריבלין, סגור לנו את השיחה.
המזל, דיברנו מזלות, המזל הכי גדול של מתנגדי הרפורמה, שיש אנשים כמו איתמר בן גביר וסמוטריץ' ושלמה קרעי, שיושבים ליד שולחן הממשלה, הם אלה ששופכים את השמן והנפט.
מדליקים אותם, מה שנקרא, כן. טוב, יעקב וריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה רבה, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.